יש לו מישהו שהיה בר מצווה שלו והיה כפקודי? וואו! לא הרגשת שאתה קורא אותם את תרומת לצווה? שלא קראת את תרומת לצווה?
קראתי גם בבניין הראשון וגם בבניין
השני. גם היה חודש באותה השבת?
כן.
וואו.
יותר רוח עם התותמסי, אני חושב. Unbelievable. אוקיי, אז משהו מאוד קצר, ממש קצר על הוויה כפקודי. תראו, התורה בחרה פה לפרט ולפרט, אבל היה אפשר להגיד בכמה פסוקים קצרים שויעשו בני ישראל בכל אשר ציווה השם את משה ושלום, נכון? נכון. אתה קורא השבת? כן, אוקיי. יש איזושהי תחושה שיש פה חזרה מפורטת מדי, כמעט הייתי אומר כמו שהגמרא, המדרש אומר על אליעזר, על העבד, סליחה, שחוזר, שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. כנראה יש פה איזה לקח שאפשר ללמוד אותו. עכשיו, אני רוצה ממש בגלל השעה, ממש מאוד מאוד לקצר, אבל לומר בקצרה, שקודם כל אני מציע לכם להשוות בין פרשות תרומה ותצווה לבין ויקל פקודי. אז קודם כל בולט שלא מדובר בחזרה, אלא שמדובר בתקבולת. והתקבולת הזאת היא לא תקבולת ישרה, היא גם לא חייסטית לגמרי, כי החלקים, חייסטית זה שהתקבולת הפוכה, כן? היא לא לגמרי חייסטית, כי הסידור של החלקים השונים הוא לא הפוך לחלוטין. אבל כן, אפשר לראות את זה מאוד יפה, שהסוף של הציווי על המשכן, שהוא מופיע בכיתיסה, הוא ההתחלה של פרשת ויקל. כלומר, לא תחילת תרומה, זה לא תרומה לויקל, אלא הסוף הוא ההתחלה, והכוונה כמובן שסוף פרשיות המשכן לפני חטא העגל זה המינוי של בצלאל ושל אוליאב ופרשת השבת, ופרשת ויקל פותחת בשבת, מביאה קטע מתרומה של הבאה, של איסוף החומרים, ואז בצלאל ואוליאב, ואז עוברים לבניית המשכן. כלומר הסוף של הצו הוא ההתחלה של הקיום. מאוד מאוד בולט גם ההשוואה של הסדר, משהו שרשי עיר עליו, שבפרשת תרומה מזכירים קודם את הכלים ורק אחר כך את המשכן, ואילו בפרשת ויקל מזכירים קודם את בניית המשכן ואז את בניית הכלים. ומה שדומה שיש כאן זה שתי רשימות שהן נכתבות מנקודות מבט שונות, שנוכל לעמוד עליהם כשנשווה בקצרה את הלשונות של התקבולת. מי שרוצה אני יכול לשלוח לו קובץ, עשיתי טבלאות עם כל ההשוואות האלה, וממש בקצרה בפרשיות המשכן כל הזמן כתוב ועשית 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 ועשית, ובפרשת ויקל ובפקודי כל הזמן כתוב ויעס ויעס ויעס. יש כמה יוצאים מן הכלל, לא יכול לדבר על זה עכשיו, שזה בשון רבים ועשו ויעשו, אבל ברוב המקרים זה ועשית מול ויעס. עכשיו כששמים אותם טבלה טור מול טור, אז מה יותר פשוט מלקרוא ועשית ויעס ועשית ויעס? יש רק נקודה אחת מאוד בולטת, שמי שנאמר לו ועשית הוא לא אותו אדם שכתוב עליו ויעס. ומי נאמר ועשית? למשה רבינו. מי הוא כנראה הויעס? בצלאל. ומה שבעצם אני חושב שיש כאן הוא שיש כאן רשימה אחת שנכתבת מנקודת המבט של משה רבינו, ורשימה שנייה מנקודת המבט של בצלאל, מה שבעצם מלמד על כך שהמשכן נבנה מהשותפות של שני האנשים האלה. משה רבינו הוא איש הרוח, הוא איש החזון, הוא האדם שמבין מה זה מקדש, אבל הוא כנראה, אני לא יודע אם הוא ידע לקדוח בבית שהוא תלה מנורה, לא מאוד ברור מה הכישורים הטכניים שלו. הציווי למשכן ניתן לו. עכשיו אני הולך לדברי רשי על הסדר השונה של אהרון והמשכן. הציווי שניתן מנקודת המבט של איש הרוח מתחיל מהלב של המשכן, מהדבר הכי חשוב, מהארון, במקום השראת השכינה. בצלאל לעומת זאת הוא איש המעשה. הוא בן אדם שיודע בפועל להוציא לאור את הרעיונות. מי שפה למד בישיבת הר ציון ומכיר את ההרצה של אבא שלי למושקו, או מבין יתר דיוק את השותפות של אבא מיטל על אבא שלום ויבדל לחיים מושקו, יודע על מה אני מדבר. היה איש חזון, אבל הוא היה צריך בן אדם מעשי. עכשיו מושקו לא אוהב חזון, לא אוהב חזונות במובן שהוא קצת מגמגם אפילו, הוא עושה. בן אדם בנה עיר, הוא בנה תפרד, הוא בנה את זה, הוא בנה את זה, הוא בנה את זה, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה. ונדיר שיש בן אדם אחד שיש לו גם את הכוח הזה, גם את הכוח הזה. ושותפות כזאת היא גם ניכרת פה בפרשיות, שאיש הרוח צריך לתת את החזון, את קריאת הכיוון, איש המעשה, אבל צריך לפעמים לקחת את החזון הזה, לבנות אותו קצת אחרת. ואני חושב שהפרשיות האלה מייצגות מאוד יפה. כלומר, בצלאל נמצא בסוף הצו על המשכן, כי הציווי לבניית המשכן הוא באמת נאמר למשה רבנו. מצד שני, בסוף הדברים, היות ומבינים שזה לא אומר שהוא חייב בעצמו לעשות הכל, אומרים לו, קח את בצלאל, קח קבלן. לעומת זאת, הרשימה השנייה, שהיא רשימת בצלאל, היא מתחילה בבצלאל ומתארת את הדברים כאת המבט שלו. מה שיצא לאחרונה, הבחור במצווה יצא לנו, אבל יצא לאחרונה, שבזה אני רוצה לסיים, זה שיש עוד קבוצה ששייכת לסיפור הזה, וזה בני ישראל. כלומר, המשכן הוא לא נבנה רק על ידי שני יהודים, אחד איש הרוח ואחד איש המעשה, אלא בני ישראל גם מתוארים כשותפים. זה בא לידי ביטוי אני חושב בשלושה דברים בפרשיות האלה. הדבר ראשון, איסוף התרומות מכולם, שמאוד בולט במדרש שמובא, ורשי מביא את זה על אתר, שיש ביקורת על הנשיאים שהם אמרו, אנחנו נראה מה הם יביאו ונביא את אנחנו את הכל, כן? זה כאילו הם לא האמינו שבני ישראל יביאו, בסוף לא נשאר להם כמעט מה להביא. כלומר, נורא מודגש איך כולם מביאים. שנית, רשי מאוד יפה מסביר שהאומנים שבנו, אחד משבט יהודה ואחד משבט דן, אחד מהחשוב שבשבטים ואחד מאחד מבני השפחות, כי כולם בסיפור. וגם מי טובות את היריות? נשים. כלומר, בני ישראל שותפים, אבל סוף הפרשה הוא מופלא. בני ישראל מביאים את המשכן למשה, ואז מי מקים את המשכן? משה רבנו. אומר רשי, מי מקים, מה הסיבה שהם הביאו אליו והוא מקים? אומר רשי, הם לא הצליחו להקים אותו. ואולי אני רוצה קצת לדרוש את דברי רשי, לא עניין פיזי, רשי אומר כי זה היה כבד, אבל יכול להיות שזה יותר מזה. רוצים לשתף את כולם, מצד שני אנחנו כן רוצים שהמשכן עצמו יהיה ברוח של משה רבנו. האם דיברנו פה לפני שלושה שבועות על הבדים, שהבדים מובאים פעמיים? זה ממש הסיפור שיש פה. מה אמר הנציב? פעם אחת בצלאל הכניס את הבדים, אבל מי כיוון אותם שהם יראו בפרוכת כשני דדי אישה? מי עשה את זה? משה. מה הכוונה? בצלאל הוא איש הטכני, אבל אנחנו רוצים שהכלים יהיה בהם רוח, יהיה בהם מעבר לכך. את זה בסופו של דבר עושה משה רבינו, וככה המשכן נבנה משותפות של כל עם ישראל עם האומנים האיכותיים ביותר ועם החזון של משה רבינו. הוא לא מקום פרטי של אף אחד. אני אסיים רק משהו אישי על הכותל. אני לא ביקורתי על התורמים, אבל אני יכול להגיד שעד לפני כמה שנים הייתה לי, כשהייתי בא לכותל, תחושה שזה שייך לכולם. בשנים האחרונות יש שני דברים שהשתנו שם שהם מציקים לי. אחד זה שלטים של תורמים. אז נכון שהם שיפצו דברים שכנראה בתקציב ממשלתי לא היו משפצים, אבל זה מפריע לי. אני לא ביקורתי על התורם, אבל אני חושב לעצמי, זה בסדר שנכנסים לכותל רואים שם של משפחה שמתחילה בסמך, כאילו היה משהו יותר טוב, זה היה פשוט. הדבר השני הוא תהליך שגם יש פה בעיר הזאת, שהכותל, הרב החדה, לא הרב גץ, הרב שאחריו, יותר ויותר משליט בכותל נורמות של הקהילה החרדית, וזה הופך את מקום פחות מסביר פנים לאנשים אחרים. עכשיו, גם אני רוצה לשמור על צניות בכותל וכולי, אבל אנחנו צריכים לדעתי מאוד להיזהר להפוך את הכותל לבית כנסת בנחל ומנוחה. כלומר, זה צריך להישאר מקום שעם ישראל כולו מרגיש נוח לבוא אליו. טוב, שאלה טוב.